נועם שריף, אחד המלחינים הבולטים בישראל, הלך לעולמו לפני 6 שנים, בגיל 83. לאחרונה ראה אור ספרו הקדמות בהוצאת מגנס. נדבר על הספר ועל מה שיש בו וגם על מה שאין בו, עם עמיתנו יוסי שיפמן. שלום.
שלום, שלום, יוליה.
אז מה יש בספר?
תראי, כשאתה פותח ספר על מלחין, בדרך כלל זה ההיסטוריה האישית שלו, ואחר כך ניתוחי היצירות, ואחר כך גם הדגמות. פה המלחין בעצמו כותב את הספר. והוא כותב את הספר על עצמו, על הילדות שלו בתל אביב, על אבא שלו, שעוד נלחם בצבא של קרנסקי, במלחמת העולם הראשונה, המשפחה של עולים מרוסיה, של אז,
כן.
שהתמקמו בתל אביב, מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, ברחוב העבודה, ו... שהוא חיפש ספרים, אבא קנה לו את זה, ואבא קנה לו את זה, אבל לא היה כסף וכולי, ודווקא מתוך כל הדברים האלה צומח את האישיות של המלחין. זאת אומרת, אני חושב שזה לא ספר על המלחין, זה ספר שמתאר את המלחין. עכשיו, הייתה לנועם שריף עוד בעיה, בשנים הוא הלך ואיבד את יכולת הראייה שלו, הוא היה ראה מאוד מצומצם, ואני חושב שזו הסיבה שהספר כולו, נעשה בעקבות הקלטות שהוא בעצמו הקליט את הפרקים בהיסטוריה האישית שלו, וההקלטות האלה, מתן חרמוני העורך, הוציא אותם והפך אותם לספר. זאת אומרת, לא ספר סטנדרטי, וזה מאוד מעניין. כי מה אנחנו זוכים מנועם שריף? אנחנו זוכים כמובן את הקדמות למועד היצירה שנוגנה בפתיחת היכל התרבות בתל אביב ב-1957, והוא היה אז בן 22. אחרי זה את הסימפוניות הגדולות שלו, מחיי המתים, פסטיון ספרדי, תהילים של ירושלים, ואת רביעת רוזנדורף, שהוא כתב בעקבות ספרו של נתן שחם, והייתה לו אחות משוררת, שגם היא כבר לא בחיים, בת 7 שרי, ושלוש נשים, תפרירה, דניאלה ואלה, יש ילדים מכל החברה האלה, אבל למשל הוא לא מזכיר את העובדה שהוא ניהל את תזמורת הקאמרית הקיבוצית, ותזמורת ראשון לציון בשנים, מהשנה השנייה למשך כמה שנים. ואפילו את אנסמבל מוזיקה נובה הוא נהיה תקופה מסוימת. אז יש לנו דמות שבאמת כל הצד הזה צריך לחפש מקומות אחרים. מצד שני, מה שיוצא מאוד ברור זה התקופה של איך לחיות בתל אביב, שאתה מאוד מאוד אוהב מוזיקה, ולא כל כך יש לך מקום לשמוע. ואז נועם שריף מתאר את עצמו מתלהב מכל גאדג'ט, החל מהפטפונים הקטנים הישנים שהיה צריך לסובב את הידית, את המנואלה, כדי לשמוע תקליט, ועד לזה שהוא מגלה בעזרת חבר שמוכר היטב למאזיני כל המוזיקה, גדעון הוד או גדעון הרשנהורן, שגילה לו שבבית מסוים בתל אביב יש מערכת טלפונית וכדאי לבוא לשם. ואז הם עושים חוג של מוזיקה. מקשיבים ליצירות ומגלים שיש עוד מישהו עם מערכת חכמה, וזה עוד שם שמוכר למאזיני כל המוזיקה, זה מיכאל אוהד. Mm-hmm. בבית שלו היו המון תקליטים, והיה אפשר לשמוע והשיר התרשם. אז בעצם כל הדברים האלה מציירים איך נועם שריף נוצר מתוך הסביבה הזאת. עכשיו, כאדם, אני הכרתי אותו, ואני לא היחיד שכיר אותו, היה אדם מאוד סימפטי, מאוד השתדל, לדבר בשפה פשוטה, להסביר יצירות, או לנגן את היצירות שלו, להסביר את זה בצורה לא אקדמית מדי, לא מרחיקה, להפך, מאוד מקרבת. והספר נמצא בדיוק במקום הזה, שזה לוותיקים כמוני בתל אביב ובסביבה, כל פרק מדבר על כתובת מסוימת, על מקום מסוים שהוא היה בו בשנים האלה ואחרות, ואיך הוא בנה את המוזיקה. לאחרים שלא הכירו, זו הייתה הזדמנות להכיר לא דרך ניתוחי יצירות, אלא דווקא דרך פרטים קטנים על החיים היומיומיים. אבא כן מרשה לנגן, אבא לא מרשה, או אומר לילדים שלו, לבן ולבת, תלמדו מקצוע חשוב, תלמדו פילוסופיה. זה נשמע לנו נורא מצחיק, נכון? אז דברים כאלה, מתוך הניואנסים הקטנים, או שהוא מגלה פתאום שבעצם היה לו גם כישרון ציור, בשלב מסוים הוא עזב את הציור, והוא הולך למשל, הוא שואל את אבא שלו, מה זה טרומבון? ואבא פותח איזה ספר בגרמנית, הוא מנסה להסביר לו, כי אין סיורים, ולא מצליח, ואת לוקח אותו. או שהוא הולך ורוצה לקנות ספר, והוא רואה מתלהב, הילד נועם שריף מתלהב מאנציקלופדיה מאוד מפורסמת בגרמנית, שנקרא חיי החיות, ברהם סטירליבן. לאבא קונה את כל 13 הכרכים אלה הביתה, בשלב, בכלל נהיה בסוף מוזיקאי. אז בין כל הדברים האלה מצטיירת ועולה דמות מאוד, קודם כל מאוד סימפטית כמו שהוא היה בחיים, ומאוד מעניינת, ושוב, זה גילוי גם היסטורי וגם מוזיקלי, ואנחנו באמת, זה סוג, הוא היה איש מיוחד, אין ספק. וכדרך כדאי לקרוא, כי זה כתוב באמת כל פרק, מדבר על פרק על תקופה אחרת בחיים שלו ואיך הוא התקדם. עכשיו, אם זה, אם אנחנו מדברים על פוליטיקה למשל, אז אבא שלו כותב שאנחנו באנו לארץ כולה מן הירדן ועד הסואץ להציל חיי אדם, וצריך לדעת, זה כל כך נשמע כאילו נכתב היום, מותר להעביר אנשים ממקום למקום, אם מפתחת רפיח ואם כבר זה או אחר, ולפנות את המנושלים, הרי בסופו של דבר העניין הוא גם לטובתם של הפלסטינאים. אנו מקדמים אותם, מפתחים, מביאים את הציביליזציה, אילו פעלו ערבים לפי חוקי היקיון, היו צריכים להזמין אותנו הנה, צריכים להמציא את הציביליזציה, את הציונות לטובתם הם. אז מנה, זה סוג של טקסטים, שמיד אחרי זה הוא מדבר על הנביאים, ושאנחנו יותר מוסריים ויותר רוחניים, זה נכון למזמן, אבל אם יהודי הורק שלא מתוך הכרח, שלא מתוך הגנה עצמית, הוא רדוף רגשות אשם. ואז הוא שואל, אבא של יוסף, האם עולה על הדעת שמצרי או סורי יצטער על אובדן חיים של חפים מפשע, כמו שאנחנו הצטערנו, לאחר פרשת חצביה למשל? אז יש לה גם את הפוליטיקה, גם את ההיסטוריה, גם את המוזיקה, אבל מנקודת מבט לגמרי לגמרי אישית. וכאן צריך בית לשבח את מתן חרמוני, המול שלקח את הדבר הזה, כי היה צריך בעצם להקליד את כל הטקסטים של נועם הקליט, ולהפוך אותם לספר. והספר הוא באמת יוצא דופן בנוף הספרים המוזיקליים שלנו.
כן. אז מה, כשאמרת על מה שאין בספר, למה התכוונת בעצם?
אין ניתוחי יצירות. יש שיחות עם זובין מטה ושיחות עם זה, אבל אין אפילו אינדקס בסוף הספר על כל היצירות שלו.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא... אבל למשל, הוא מספר, כשהוא הקליט את הסוויטה הישראלית עם השיר על הגשם, גשם משמיים וכו', שהוא עשה מזה סוויטה, כי הוא היה צריך לעשות משהו. והתקופה שהמלחינים הגדולים כולם עבדו בעיבודים, זה היה הוא וצבי אבני ואורגד, כולם עשו עיבודים לטובת הקלטות מסחריות או של הרדיו. ואז מהדבר הזה יצא סוויטה אחר כך. ואחר כך, כשזובין מטה מנסח על היצירות הגדולות שלו, על מחיי המתים וכו', וכמה זה מרגש אפילו לאנשים בחוץ לארץ שהם לא יהודים ולא מחוברים להיסטוריה המוזיקלית או לתוצרת המוזיקלית היהודית לאורך השנים, כל זה נמצא שם. אז השילוב הזה בין הבן של הפועל שהגיע מרוסיה, ואשתו שניסתה לשמור על הילד בצורה כזאת או אחרת, והעניין עם האחות, ואחר כך החיים שלו, אחר כך הילדים שלו, והמשך הדברים שהוא עשה, ישנו. אבל כדי להשלים את מה שכתוב בספר, תצטרך לחפש במקומות אחרים. עדיין, בספר ראוי בהחלט לקרוא.
כן. טוב, ספר הקדמות,
שם הקדמות, דרך אגב, הרי את הספר, את השם הקדמות הוא לקח מהיצירה הראשונה שהוא כתב לפילרמונית, שנקראת הקדמות למועד, מ-1957, וגם את השם הזה בעצם לא הוא נתן ליצירה, הוא התלבט באחד מקרובי המשפחה, מה זאת אומרת? יצירה הקדמות למועד, וככה זה נקרא.
כן, ואנחנו נשמע את הקטע מתוך היצירה, וגם מתוך הסוויטה הישראלית. יוסי שיפמן, תודה רבה.
תודה, יוליה.
להתראות.